תף, מה? תף סמך גימל? אוקיי. טוב, פרק יפה. צער הצדיק ותשובת הכלל. אנחנו עסוקים בסדרה של פרקים על הנושא של צדיק יסוד עולם. יש גמרא שאומרת, כל העולם כולו על עמוד אחד עומד, וצדיק שמו, שנאמר, וצדיק יסוד עולם. זאת אומרת, יש צדיק אחד שהוא יסוד כל העולם, וזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא צדיקו של עולם. לכן יש גם ביטוי, יציאתו של צדיק עושה רושם, זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא פינה את מקומו, פינה את עצמו כדי שיהיה עולם, אבל איתי השאיר רושם של מציאותו בעולם. כן, זה בהתאם לתורת הצמצום של הקבלה. אבל כאן, מה? צדיק הכוונה, הגדרה של צדיק, מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. זה הגדרה של צדיק. מה? להימשך, אתה מתכוון. להימשך לרע. כן, יש לנו שני סוגי צדיקים, לפי הרמב״ם, הישר והכובש. יש הצדיק שעושה את הטוב וכיף לו עם זה, ויש צדיק שעושה את הטוב וקשה לו עם זה. שניהם צדיקים. ואז יש לנו דיון שלם, מה עדיף? האם עדיף כזה או עדיף כזה? זה נושא שנידון בהרחבה בפרק שישי של ספר, שמונה פרקים. פרסמת מה שביקשתי? כן, אוקיי. טוב, אז זהו. זה הצדיק. עכשיו, פה יש לנו פונקציה שהצדיק ממלא ביחס לעולם. צער הצדיק הוא תשובת הכלל. כן, כלל גדול בכלל בכל הדיונים על הצדיק אצל הרב קוק, שהצדיק איננו אישיות פרטית. הוא אישיות כללית. ולכן, הגורל שלו והגורל של העולם הם גורל אחד. מה זה משהו אישיות כללית? שהוא לא אישיות פרטית. זאת אומרת, כולנו במידה מסוימת. השאלה היא עד כמה אנחנו חשים את זה, עד כמה שזה משמעותי אצלנו. יש אדם שלמשל, עצם העובדה שהוא אדם משמעותית לו. יש אדם שזה לא משמעותי לו. הוא לא חש שיש הבדל בינו לבין החיה. אותו דבר, הצדיק. יש צדיק שאתה יכול להגיד, טוב, הוא צדיק, יש לו חלק לעולם הבא, סחתן כל הכבוד לו. אסף את כל הכרטיסים הנדרשים כדי לקבל מקום טוב בעולם הבא. יש אדם שזה בכלל לא מה שמעניין אותו. מה שמעניין אותו זה ישועת הכלל. והוא חש את זה ואת הכלל כולו דרך האישיות שלו. יש מי שזה לא הכלל, זה יכול להיות יותר מהכלל, זה יכול להיות האנושות, זה יכול להיות הקוסמוס. כן, זה מה שלמדנו בכרך ב', נכון? עמוד תו ממדלת. אתה בוודאי זוכר מה שנקרא שיר מרובה. שיש מדרגות שונות של הזדהות. טוב, בואו נראה את הדברים בפנים. צער הצדיק הוא תשובת הכלל. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו, על מיעוט הדבקות האלוהית שהוא חש בעצמו, שאינו משביר את סימונו הגדול, ומצער זה כל עבריו משתברים תמיד מרוב כליון נפש, ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת בעולם, זהו ממש צער השכינה. כן, לכאורה זה שני צערים שונים לגמרי. זה ש... איך אומר הזוהר? ניחה להו לצדיקיה, למדבר גרמיו משום יקרא דקודשא בריחו. נכון? בעברית? אבל יש מילה אחת בעברית? משום. נכון? זה היה מילה אחת בעברית.
מילה אחת.
מילה אחת, טוב. נוח להם לצדיקים לשבור את עצמותיהם מפני כבודו או משום כבודו של הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? יש שבירה של עצמיותו. אז זה צער גדול, כן? זה נקרא שובר את עצמותיו. זאת אומרת, העצמיות שלו שבורה מרוב השתוקקות, מה שנקרא צימאון מטאפיזי, געגוע אלוהי, אז הוא שבור. אז השאלה היא, האם זה טוב? תשובה, אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ב' נדמה לי, הקודש, או לא, בכרך ג' זה היה, הקודש משיב את האבדות. זאת אומרת, האדם מאבד משהו מעצמיותו, אבל זה יחזור אליו בגדול. אבל זה לוקח זמן. יש באגדות רבה ברבר חנה, מסופר שאחד טייעה, כלומר בדואי, לקח את רבה ברבר חנה אל המקום שבו נשקש מיה והרעה, ששמיים וארץ נושקים זה בזה. אז מה יש במקום שבו שמיים וארץ נושקים זה לזה? יש חלונות. למה יש חלונות? יש 365 חלונות. כנגד ימות החמה, כל פעם הוא בוקע חלוני רקיעה, אז השמש יוצאת מאחד החלונות. ושם כתוב שהוא הניח את הסל שלו, הסל הפרטי שלו, באחד החלונות, התפלל, גמר את התפילה, ראה שהסל כבר לא נמצא. אמר לו, אתה אל תדאג, תבוא לכאן, שנה הבאה תמצא את זה. זה מסתובב. עכשיו, אומר רבי נחמן ברסלב, שזה אומר שלפעמים האדם מוותר על החבילה הפרטית שלו, בגלל שהוא במקום של חיבור הכלל והפרט. נשקה שמיה זה הכלל, הרעה זה הפרט. כלומר, בשביל עבודת הכלל, האדם איבד את פרטיותו. אבל אחרי תהליך ארוך, זה חוזר אליו. בסדר? אז זה הכוונה, הצער, עכשיו, עד שזה חוזר, יש צער גדול. אז אומר הרב, תדע לך שהצער הזה איננו צער פרטי. הוא צער השכינה. כלומר, הוא חש את הצער של השכינה עצמה. בואו נראה את זה בפנים. מה אתה רוצה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדבר. מה אתה רוצה? נכון. כן, כן, רבי עקיבא שרצה לנשוך כחמור, כמו ששובר עצם, כלומר העצמיות של תלמידי חכמים, היא זו שרבי עקיבא שנה. אני לא מבין, למה מה שאמרתי לא מספק אותך? אני
רוצה להבין מה הכוונה של אותה עצמיות.
אבל אני הסברתי. טוב, הלאה. מה? ודאי, שבירת העצמיות. זאת אומרת, רבי עקיבא כשהיה עם הארץ, שנה תלמידי חכמים, לא מצד המעשים שלהם, אלא בעצמיותם הוא שנה אותם. כן? מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור? כן? טוב. מה הפריע לו? זו שאלה מעניינת. אני, יש לי מה לענות, אבל תסביר לי מדוע אני לא אתייחס. כי זה לא הנושא, נכון? טוב, הלאה. אומר כאן הרב, הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוהית שהוא חש בעצמו. כן, זה אדם שמגמת חייו הדבקות האלוהית, והוא רואה שזה לא קיים. שאינו משביר את סימונו הגדול. ומצער זה כל איבריו משתברים תמיד מרוב כליון נפש, ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת בעולם. אז כל הצער הזה, זהו ממש צער השכינה, שהומה תוכן החיים של כל העולמים כולם, אל השלמות האלוהית העליונה שתתגלה בהם. בעצם למי הצער הזה נמצא? הצער הזה הוא של צער השכינה, והוא צער העולמים כולם. למה יש צער בעולמים כולם? כי יש הפרש בין המוחלטות האלוהית לבין היחסיות של הנברא העולמית. כן? איך אומר הרב באורות התשובה? המעבר מאלוהיות לעולמיות זאת הנפילה היותר גדולה מכל הנפילות. בסדר? אז לכן יש צער. במעשה יצירה, נכון, אותו עניין ממש. כן, אז אומר הרב, אתה מצטער, תדע לך, אתה לא היחיד. בעצם מצטער יותר ממך, השכינה מצטערת, העולם מצטער, ההמייה הזאת, היא בעצם המייה קוסמית. אתה רק מרגיש אותה, כן. זה קצת מנחם, צרת רבים, חצי נחמה. נכון? טוב. וההתגלות הזאת, בהרחבתה ותענוגיה, מותנה היא שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם, וכל הכישרון והמעשה הטוב וההדור התלוי בו. כלומר, מה הדבר הזה דורש? צריך שהעולם יתיישר, העולם יהיה יותר טוב. איך עושים את העולם יותר טוב? על ידי מעשים. על כן, משתוקקים הם הצדיקים לתשובת הכלל תדיר. כלומר, למה הוא רוצה שכולם יעשו תשובה? לא בגלל שהוא רוצה שכולם יהיו דומים לו. שזה סוג של גסות רוח. אני מקיים אורח חיים מסוים, והאורח חיים שלך, שהוא שונה משלי, מאיים עליי. ולכן אני אנסה לשכנע אותך להיות כמוני. זה סוג של שתלטנות, שיכולה לקבל, אפשר לומר, צבע אידיאליסטי כאילו, אבל בעצם זו שתלטנות. לעומת זה, כשהצדיקים האלה רוצים שהדור יחזור בתשובה, זה מסיבה אחרת לגמרי. כי הם רוצים שהעולם יהיה יותר טוב. על כן משתוקקים הם הצדיקים לתשובת הכלל תדיר, ובתחיות לבבם רודפים הם לזכות לחיוויה כמן דרדיף בתר חייה. כי באמת הוא חיינו וחיי כל העולמים. עכשיו, מי שעושה זאת, דרדיף לזכות לחיוויה כמן דרדיף בתר חייה, זה ארמית, זה כדי שיבין. הצדיקים רודפים להחזיר בתשובה את הרשעים, לזכות לחיוויה, כמאן דרדיף בתר חייה, כמי שרודף אחרי החיים. כלומר, יש צדיקים כאלה שהם רודפים להחזיר בתשובה בגלל שהם מרגישים שזה החיים עצמם. כן, הם מחוברים, כי באמת הוא חיינו וחיי כל העולמים. אז לכן הוא חייב להשיב את כל העולם כולו, כל ההוויה כולה, בתשובה. יש עניין שכולם יהודתיים. למה? כדי שיהיה יותר כסף לישיבות?
לא, בסוף אם אבל כולם עשו בתשובה.
רגע, אם כולם יהודתיים זה נקרא שכולם עשו תשובה?
לא, על הדרך, גם אם עשו תשובה.
אם זה תשובה אמיתית, אז מי צריך לעשות תשובה? הדתיים צריכים. כן, הזוהר אומר שהמשיח עתיד להחזיר את הצדיקים בתשובה. לעתיבה לצדיקיה בתיובתא. הצדיקים צריכים לחזור בתשובה, ברור. הרי כל העולם כולו כדי לעשות תשובה לא צריכים את הצדיקים. מה? רגע, פשוט רגע. למשל שהם נגד הציונות, למשל. זה אחד החטאים הגדולים של הצדיקים. ההתנגדות לציונות. מה?
ואם הצדיק ציוני?
אם הצדיק ציוני, הוא לא צריך לעשות תשובה, הכל בסדר. לא, זה שאלה גדולה. יש הרבה דברים שצריך לעשות תשובה, אבל זה, הרב קוק כותב במאמרי ראייה, שבעצם התשובה, כל אחד חושב שזה השני צריך לעשות. כי הרי אומר הדתי, ברור שהחילוני צריך לעשות תשובה, אני כבר בסדר, אבל הוא לא בסדר, הוא לא מקיים מצוות. והטבע לחילוני אתה אומר, צריך לעשות תשובה. מה, תשובה זה מושג דתי, אני בכלל חילוני, מה זה קשור אליי? אז יוצא שלא זה ולא זה עושים תשובה. בסדר? אבל אם מבינים את התשובה במובן האמיתי שלה, ובשביל זה הרב קוק כתב ספר, אורות התשובה, נכון? עכשיו אתה מבין שהתשובה זה מהלך הרבה יותר כולל, שמקיף את ההוויה כולה, וגם את עם ישראל, ואפילו הדתיים. כן, אבל צריך להבין, למשל, מהי תנועת התשובה הגדולה ביותר בעידן המודרני? הציונות החילונית. זאת תנועת התשובה הגדולה, שיש אומה שלמה ששווה אל עצמיותה.
למה מדגיש הציונות דווקא החילונית?
כי זו שבנתה את המדינה. היא זו שעל ידה הקדוש ברוך הוא הביא את התיקון לעולם. כן, ברור. ולכן, לעשות תשובה זה לא רק קיום מצוות. זה משהו הרבה יותר גדול. וזה לא מתחיל מן החטאים, כן? כי הרי אם אתה שמת לב, היהדות חושבת, מלמדת, שהעולם נברא. נכון או לא? כן או לא? זאת אומרת, אם העולם נברא, אז זה אומר שהוא לא אלוהים. יש אלוהים, יש עולם. הגיוני, לא? ואתה אומר דברים פשוטים. אם העולם הוא לא אלוהים, אז הוא בחוץ, מחוץ לאלוהות. ברא, נכון? בראשית ברא, ברא זה בחוץ. או כמו בשפות לועזיות, exist, ex, ist, בחוץ להיות. אז אם אני בחוץ, מה הדבר הזה מעורר אצלי? איזה רצון להיכנס? יוצא לפי זה שעצם ההכרה בכך שאני נברא, זה יוצר אצלי את אותו געגוע מטאפיזי, שאפשר לקרוא לו הרצון בתשובה. מי מרגיש את הגעגוע הזה? הצדיקים. כלומר, מי שצדיק עושה תשובה. מי שחוטא לעומת זה, היה אפשר להגיד, החטא טמטם את הלב. אם החטא מטמטם את הלב, אז אני לא אעשה תשובה. החידוש שחידשה התורה, שאפילו החוטאים, גם הם יכולים לעשות תשובה. בסדר? אבל המושג המקורי של התשובה איננו שייך לחוטא. הוא שייך דווקא לצדיק. כי הוא חש את המרחק הבלתי מגושר בינו לבין האלוהות. לכן הוא בונה גשרי. שם התשובה. עד כאן ברור? כן.
אם העולם בחוץ לאלוהים, אז איך מרגישים אותו בעולם?
אם העולם הוא מחוץ לאלוהים, אז איך מרגישים אותו בעולם? לא מרגישים, מרגישים את היעדר. מרגישים את הריקות. ולכן ההשתוקקות היא גדולה. ההכרה הראשונית היא היעדר, ומפני היעדר הזה בא מילוי. למשל, אברהם אבינו שאל שאלה מאוד יפה, אפשר בירה זו בלא מנהיג? מה זה אומר? אברהם הגיע למה שנקרא ספקנות. אולי יש אלוהים, אולי אין אלוהים, אי אפשר לדעת, אבל אפשר בירה זו בלא מנהיג. כלומר, יש חוסר סיפוק אצל אברהם, תסכול, אפשר לומר, מזה שאין נוכחות. ואז, אומר המדרש, הציץ עליו בעל הבירה. כן, כלומר, הייתה התגלות. ההתגלות באה בעקבות הריקות, קודם. מובן? כן. לא, טיופתא זה תשובה. כן, אבל כנראה שישיבו נגדו, ישיבו על דבריו. תשובתא זה... תראה.
אהלן לגבי אברהם אבינו.
מה אברהם אבינו?
מה, ספק, זה דווקא נשמע כאילו אפשר.
אתה יכול להגיד, זו שאלה רטורית. אפשר בירה זו בלא מנהיג. אבל אז למה צריך להציץ עליו בעל הבירה? אלא גם אם תגיד שזו שאלה רטורית, אז זה לא תשובה, זה לא תשובה אסרטיבית. כלומר, אין פה אסרטיביות, יש אלוהים. הוא לא אומר את זה. כן, כלומר, אברהם הוא לא פילוסוף שמעלה נוסחה מתמטית שהפתרון שלה זה X שווה יש אלוהים. בסדר? נכון.
אז מה הוא כן היה?
הוא כן היה מי שחש חוסר סיפוק. כלומר, ראה בירה דולקת. מה זה בירה דולקת? רואה שהעולם בוער. משהו לא בסדר כאן. פרק כפה.
למה זה קורה?
למה זה לא קורה לצדיקים אחרים? מי אמר שזה לא קורה לצדיקים אחרים? למה לא? אתה שואל, מה זה החיבור? האם השכינה זה החיבור? זה הנוכחות. הנוכחות האלוהית אל העולם, הנכחה קוראים לזה בעברית, זה השכינה. אתה שאלת שאלה, הצעת תשובה, אמרתי תשובה אחרת, ואתה עושה כאילו שלא עניתי. מה אני עניתי? אני לא חברות. אז למה אתה אומר זה החיבור? אבל אם הבנת ככה, ואתה שואל אותי אם אני מסכים, לא אכפת לך אם אני מסכים או לא. כי אתה חוזר לאותה תשובה שנתת בהתחלה. הבדל בין נוכחות לחיבור, זה שני דברים שונים לגמרי. אם מישהו נוכח אל מישהו, הוא לא התחבר אליו, הוא לא נעשה אחד איתו. הוא נוכח ולא מחובר. החיבור בא להגיד שכבר אין הבדל בין אלוהים לעולם. זה מה שאתה אומר. ולכן אני דחיתי את ההסבר הזה ואמרתי הסבר אחר. בסדר. אפילו חלקי, אז מה? זו דבר. ברגע שנגיד, אני לוחץ לך את היד. זה חיבור חלקי, אבל זה חיבור. ביד זה חיבור.
כן.
אגב, יצוין. אחד האירוע של לכאורה חיבור, מתן הלוחות, נכון? הקדוש ברוך הוא נותן לוחות למשה. אין לך חיבור גדול מזה. אומרים חז"ל, הלוחות אורכן 6 טפחים, 2 טפחים בידי הקדוש ברוך הוא, 2 טפחים בידי משה, ושני טפחים חלק. אומר המהר"ל, החלק זה החיבור. כי כל אחד, שניים בוחזים בתלית, כל אחד לוקח עד שידו מגעת. איפה חולקים בשווה, ואיפה שהם לא נוגעים. בסדר? כן. השכינה זה האישיות של האידיאליות שחפצה להתגלות. לא יודע. לא יודע להרחיב. אבל יש העולם כפי שהוא ראוי להיות. כן? כתוב בתחילת התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כשאתה קורא פסוק כזה, אתה מלא התפעלות. אתה אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה עולם מושלם. כל מה שאלוהים עושה, אין יותר טוב מזה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. מה זה? בלגן. יש הפרש בין האמת לבין המציאות. המציאות איננה תואמת את האמת. בסדר? אז זה ההבחנה, זה צער השכינה. השכינה אותה אידיאליות שחפצה להתגלות. הרחבתי? אוקיי. מה?
מה היא
של חיבור
או של נוכחות?
סליחה? האם המגמה זה חיבור או נוכחות? המגמה היא הדיאלוג. אני אסביר את זה. יש בזה מחלוקת גדולה בין העולם המערבי לעולם המוסלמי. העולם המערבי קיבל בירושה מהפילוסופיה היוונית שהאדם הוא במרכז. הוא הכל. ואלוהים, במידה והוא קיים, אם קיים, לא קיים, ספק, אבל אם הוא קיים, הוא בפריפריה. כלומר, הוא צריך לתת לאדם את האוטונומיה המוחלטת שלו, ולא להתערב לו בחיים. לפי התפיסה הזאת, המשטר האידיאלי זה הדמוקרטיה הליברלית. עם כל מה שזה כולל. זה התפיסה המערבית, שהיא היום הדומיננטית. התפיסה המוסלמית אומרת את ההפך הגמור. אומרת שאלוהים הוא הכל. והאדם בקושי קיים, והוא צריך לפחות להיכנע לפני האלוהים. אם לא להתעיין. הוא צריך להיכנע. זה המשמעות של המילה אסלאם. עכשיו, בשני הציורים האלה יש חוסר נוחות. מה? מה המשטר שם? הדיקטטורי. כן? כלומר, המשטר של מדינת השריעה. שיש, קוראים לה מדינת הלכה, כן? אז זאת אומרת, המדינה המוסלמית היא מדינה שבה אין מקום לאדם, ליוזמה של האדם. וזה גם מזהיר את מערכת היחסים בין המוסלמי ללא מוסלמי ובין איש לאישה. יש הרבה מה לדבר על זה. עכשיו, מה היהדות אומרת? היא לא שמה לא את אלוהים במרכז ולא את האדם במרכז. אז מה כן? את הדיאלוג. המפגש פנים אל פנים הופך את שני הצדדים למשמעותיים במידה שווה, ואז המפגש ביניהם, שהוא החיות האמיתית, זאת המטרה. אז השאלה, אז אם ככה, אם נדבר על חיבור או נוכחות, ברור שמדובר על נוכחות. כי אם יש חיבור, אז יש אובדן. יש איזה, הרבה פעמים, יש השתוקקות של האדם להיבלע באלוהות. מובא גם בזוהר, להשתאווה בגופה דמלכה וכו'. אבל אז זה כמין התאבדות רוחנית, כמו בבודהיזם, הנירוונה. כן. ועוד שברגע שמדברים על דיאלוג, על אהבה, אז מדברים גם על משמעות. כשכתוב בתורה, אנוכי השם אלוהיך. האנוכי הזה, זה חיי העולם הבא. אבל זה לא ביטל את המקבל. מובן? תהייתי? כתוב בתורה, אנוכי השם אלוהיך. כשהקדוש ברוך הוא התגלה, אז המדרש אומר, פרחה נשמתם. התורה התלוננה, אמרה לקדוש ברוך הוא, למי אתה נותן אותי, לחיים או למתים? אמר, לחיים. טוב, אז תחיה אותם. ואז הוא החיה אותם. זאת אומרת שהאנוכי השם אלוהיך האידיאלי איננו האובדן של המקבל, אלא השותפות שלו. על זה נאמר, ובחרת בחיים. ההגיוני יותר היה לבחור במוות. אבל החידוש של התורה, שאף על פי שיש ערך לבחירה במוות, צריך לבחור בחיים. עד כאן מובן? טוב. מה? אני
חדיש הציור, כדי
לשנית
הציור, כפי שהרב, העולם הערבי, בגלל התפיסה שלו, בגלל משטר דמוקרטי, באסלאם, משטר דיקטטורי, ואצלנו, בקשר בין כל האדם, איזה משטר הוא להיות.
אם אתה מדבר על המשטר האידיאלי לפי זה, זה מדינת הלכה. כן, אבל אני אסביר. היום המושג מדינת הלכה הוא מבהיל מאוד, הוא דחלילי מאוד. פשוט הטעות היא שמזהים את המושג של מדינת הלכה עם מדינת דת, מדינה דתית. אין שום קשר בין מדינת הלכה למדינה דתית. המדינה הדתית כופה אורח חיים דתי על אזרחיה, על יושביה, נכון? זה המשמעות של מדינה דתית. מדינת הלכה זה עולם אחר לגמרי, זה שום קשר. אלא זאת מדינה שמכירה שמקור הסמכות באלוהות, מקור הריבונות. מובן? אני אסביר את זה.
אז למה זה דמוקרטי?
זה יכול להיות דמוקרטי, זה כבר לא משנה. השאלה היא, מה המקור של הריבונות? האם המשטר, השלטון, הוא בעצמו גם הריבון, או שהוא מקבל את ריבונותו מריבונו של עולם? זה השאלה.
זאת אומרת, היכול להיות גם משטר דיקטטורי עם אותה אג'נדה?
בי מלאכים ימלוכו. יש מצבים, איך פסק אריסטו בנושא הזה? שהמשטרים מתחלפים, נכון? לפעמים החברה זקוקה לדיקטטורה, לפעמים לדמוקרטיה, לפעמים לאוליגרכיה, לפעמים לאנרכיה. יש אופנים שונים שמתגלגלים בעולם, שיטות שונות של משטר. וכל שיטת משטר יש לה יתרונות וחסרונות. כל זמן שהיתרונות גוברים על החסרונות, אותו משטר מתקיים. ברגע שמתגלים החסרונות של השיטה יותר מדי, אז עוברים למשטר אחר. הוא יודע שזה קורה במערב. אריסטו מנתח את המציאות. זה הכל. טוב, מה? ועיין נא בנציב מוולוז'ין, בספר דברים, על הפסוק, ואמרת, אשימה עליי מלך. מה? נכון. לא, זאת לא המשמעות של הביטוי הזה. הלאה.
הנציב אומר לנו זה עמק דבר?
כן. מה? מדינת דת ומדינת הלכה זה שני דברים שונים לגמרי. מדינת דת זאת מדינה שכופה אורח חיים דתי על יושביה. מדינת הלכה זאת מדינה המכירה שמקור הסמכות באלוהות. בהכרה. זאת אומרת, מה שנקרא, שבאופן עקרוני ההלכה מוכרת כבעלת תוקף חוקי. אבל האופן שבו החוקיות ההלכתית באה לידי ביטוי, זה יכול להיות בכל מיני אופנים. בדמוקרטיה, בפרלמנטריות, באוליגרכיה, מה שאתה רוצה.
אפילו בצורה שסותרת ההלכה.
אפילו בצורה, בוודאי, אפילו באופן שסותרת ההלכה, אבל הדבר הזה דורש לימוד. וכיוון שאנחנו בסוגיה הזאת לא עסוקים כעת, לכן אנחנו נתחמק מלהיכנס לפרטים. בסדר? אוקיי. הלאה. פרק כ"ו, הדבקות הקבועה. כל תשוקות שבעולם, כל קנאות סופרים שבעולם, וכל החמדות של תורה וחוכמה שבעולם, לא יזיזו את הצדיק העליון מסוד הדבקות האלוהית הקבועה, שהיא הצלחת חיה ואור העולם כולו, ומכוח חיי כל. מים רבים לא יוכלו לכבות אהבה, ונערות לא ישטפו.
מה זה אומר שאי אפשר לשנות אותו?
מה? לא, לא, הוא אומר דבר מדהים. אם מסתכלים לעומק במה שהרב אומר כאן, זה משהו מדהים. יש בעולם תשוקות. עכשיו, יש התשוקה של הצדיק. התשוקה של הצדיק היא דבקות אלוהית קבועה. זה התשוקה. אתה אומר לו לצדיק, תשמע, יש לנו אלטרנטיבות לתשוקה שלך, אתה קצת יותר מדי מגזים בתשוקה של הדבקות האלוהית הקבועה, אנחנו באים להציע לך משהו אחר. למשל, כל תשוקות שבעולם, כל קנאות סופרים שבעולם, כל חמדות של תורה וחוכמה שבעולם. שימו לב, הרב כאן אומר משהו שהוא בעצם ביקורת סמויה חריפה נגד כל מיני תשוקות שבעולם. למשל, אדם יש לו תשוקה של חוכמה. טוב, נגיד, החוכמה היא מאת השם. אבל התשוקה הזאת לחוכמה היא בגלל אהבת החוכמה, לא בגלל אהבת השם. אותו דבר, תשוקת התורה. אתה משתוקק לתורה. ומה עם הקדוש ברוך הוא? זה העניין שלא ברכו בתורה תחילה.
אז אלה שעושים
איך אתה יודע? מה פתאום? אתה לא יודע, אתה לא יכול לבחון, זה הכל תלוי בכוונה הפנימית. יש, הרי זה מה שאומר המהר"ל. המהר"ל שואל בהקדמת תפארת ישראל שאלה חמורה מאוד. הוא שואל, מדוע תלמידי חכמים אינם אוהבים את השם? הוא עונה, בגלל שהם אוהבים את התורה, ולכן אין להם זמן לאהוב את השם, כי לא תהיה האהבה לשניים. שים לב, איזה חריפות יש בדבר הזה. אתה אוהב תורה? אתה אוהב חוכמה? אתה אוהב כל התשוקות שבעולם? בסדר, מותר לך. אבל הצדיק לא יאכל את הלוקש. הוא רוצה דבקות אלוהית קבועה. בסדר? לכן הוא עוסק בחוכמה, לכן הוא עוסק בתורה, לכן הוא עוסק בכל התשוקות שבעולם. זה בסדר. אגב, יש ביטוי מעניין. אב המון גויים נתתיך. מה פירוש המילה המון? הומה. שון השתוקקות. המיה. נפש יהודי הומיה. מעי המו עליו. אז מה זה המון גויים? התשוקות של כל הגויים מתרכזות בך. אב, המון גויים. אתה מחבר את כל התשוקות שבעולם. בסדר? ולמה? כי התשוקה שלך היא התשוקה של הדבקות האלוהית הקבועה. אז אתה מרכז את כל התשוקות שבעולם.
מובן?
זה בדיוק ההפך ממה שאמרתי, מה שאתה אומר, אבל לא נורא. אני לא פעם ראשונה שאומרים, שבשיעור שלי אומרים הפוך ממה שאני אמרתי. שיהיה ככה, הוא עוסק למשל בתורה, נלך על הפשוט, בסדר? הוא עוסק בתורה, השאלה היא למה הוא משתוקק. יש אדם שההשתוקקות שלו זה לתורה, אדם שההשתוקקות שלו זה למי שנתן את התורה. ולכן הוא עוסק בתורתו בתור גילוי של מי שנתן את התורה, כלומר ההשתוקקות שלו איננה לתורה באמת.
זה אמצעי.
נכון, זה אמצעי. איך אדם יכול לבחון את זה אצל עצמו? על ידי שהוא יכיר את עצמו. זה אפשרי אגב, כן.
אפשר להגיד שההשתלטות על הקדוש ברוך הוא זה באופן אובייקטיבי יותר טוב ויותר רצוי מאשר השתלטות לאמצעות?
בוודאי, כי זה הסכנה של עבודה זרה. הרי מה זה עבודה זרה לפי הרמב״ם? שהתחילו לכבד את שרי מעלה. נכון, כי המאור שבא מחזירו למוטב. מה זה המוטב? אליי. הם אותי עזבו, אבל תורתי שאמרו יחזירו אליי.
אותי עזבו במובן הלא נכון.
גם זה אפשר לומר.
איך אפשר לזהות
צדיק עליון? איפה כתוב כאן צדיק עליון? צדיק העליון, כן. צדיק עליון זה מי שהדבקות האלוהית הקבועה היא ההשתוקקות, היא ההשתוקקות שלו, היא הצלחת חייו ואור העולם כולו. איך מזהים? על ידי שאתה תברר מהי התשוקה שלו. למה הוא כותב את זה? כי זה האמת. דבר נוסף, הוא מדבר על עצמו. ג' הוא רוצה לתת מוסר לצדיקים. הוא רוצה להחזיר את הצדיקים בתשובה. אתה יודע, בזוהר כתוב שהמשיח עתיד להחזיר את הצדיקים בתשובה. להטבה לצדיקה יא בתיובתא. אז אחת, אז מה, אם הם צדיקים, אז על מה צריכים לחזור בתשובה? למשל על זה. האדם הפשוט, מה, אתה לא יכול להיות צדיק? אתה בכלל לא אדם פשוט, אבל נאמר ככה. כל מה שנאמר על הצדיקים העליונים נאמר עבור כל אדם. כי כל אדם יכול להיות צדיק עליון. רמב״ם מפורש. כל אדם יכול להיות צדיק כמשה ורשע כנבוכדנצר. כן. So what? נכון. הלאה. קף זין. דבקות הצדיקים חיים לעולם. כשהצדיקים מאמינים בעצמם, בכוחם הגדול ובקדושת נשמתם העליונה, הם מוסיפים דבקות אלוהית בציורים בהירים, ממשיכים על ידי זה לעולם שיפת חיים של קודש, של עונג ונחת, וסגולת רפואה, אריכות ימים, ברכת שדיים ורחם, ואור תשובה ושמחת מצווה מתרבה בעולם. משפט אחד, כן. לא, לא, לא. ציור זה לא דמיון. ציור זה מושג, מושג, קונצפט בלעז, כן. אז אני חושב שזה ברור, אני אקרא את זה שוב כדי שיהיה לגמרי ברור. כשהצדיקים מאמינים בעצמם בכוחם הגדול. כלומר, מה זאת אומרת להאמין בעצמו? זה דבר שבאורות התורה, הרב חוזר עליו הרבה, האדם צריך להאמין בעצמו. שאת השאלה, האדם יכול להטעות את עצמו. כן, אולי אני מטעה את עצמי, אני חושב ככה, אבל אני באמת לא ככה, וכו'.
אז מה הפירוש לא להאמין? אדם לא יאמין בעצמו עד יום מותו.
זה לעומת היצר הרע. כן, אל תאמין שאתה לא תיפול ביצר הרע, זה הכוון. אבל האדם צריך להאמין בעצמו, הרב קוק אמר לו. בסדר? עכשיו, מה זאת אומרת להאמין בעצמו? יש לאדם כוחות. כוחות הנפש, הם קיימים. עכשיו יאמר אדם, כוחות הנפש שלי פסולים. לא, הם לא פסולים, אתה צריך ללכת להשתמש בהם. או. ואומר, כן, אבל יש לי נטיית נפש שאני לא יודע אם זו הנטייה שצריכה להיות. תשובה, אז מה אתה רוצה? נטיית נפש אחרת? שגם שם אתה תתלבט? האם היא טובה? ודאי שלא, כן? כל אדם היה רוצה שלא יהיו לו החסרונות שלו ושיהיו לו המעלות של מישהו אחר. אבל הבעיה היא, ברגע שאתה מקבל את המעלות של מישהו אחר, גם אז תשאל את עצמך, האם המעלות האלה הן טובות, ואולי יהיה עדיף שיהיו לי מעלות אחרות. אז לכן, לא כדאי לנסות להשקיע ברכישה של מעלות שאין בך. אלא, אתה צריך להעמיק במעלות שקיימות אצלך. והמעלות האלה ישמשו אותך בצד היותר טוב. לכן, הצדיק צריך להאמין בעצמו. עכשיו, מה זאת אומרת להאמין בעצמו? להאמין בכוחם הגדול ובקדושת נשמתם העליונה. כלומר, לא להקשיב לאלה שאומרים, מי אתה בכלל? מה אתה חושב את עצמך? לא. לא צריך לחשוב כך. הם, אז כשהם מגיעים למצב הזה, הם מוסיפים דבקות אלוהית בציורים בהירים. כלומר, הם, כן, בבקשה? נכון. כי אתה נותן לו הופעה. אתה נותן לו הזדמנות להופיע. אם אדם יודע, הוא מאמין שהוא מסוגל לשחק כדורסל, אז הוא יהיה שחקן כדורסל טוב. אם הוא לא, הוא אומר, אני לעולם לא יודע להחזיק כדור ולקלוע וזה, אז הוא לא יפתח את זה. גם אם יש לו כל הכישרונות הפוטנציאל. אמרתי כדורסל, זה יכול להיות גם כדורעף. כן. כן. פה הוא לא כותב יודע.
כן, אבל מה ש...
כן, זאת אומרת, הוא שואל, הוא שאל על קטע אחר ברב קוק. למה כשהאדם מאמין בעצמו, אז הכוחות שלו מתגדלים? פה זה לא כתוב. זה נכון? על זה שאלת. כן. הוא שאל על קטע אחר.
לא, אבל השאלה יותר לזה.
מה?
אם הוא מאמין בעצמו, כוח הגדול,
איך הוא יכול להגיע, לא להגיע לידי התנסות? תשובה, הוא יגיע לידי התנסות. ודאי, הרי זה מה שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. נאמר על יהושפט מלך יהודה. ויגבה ליבו בדרכי השם. שזה גאווה כשרה. אבל הסכנה היא כאשר זה גאווה פרטית. זה העניין. כן? כמו שאמר לי פעם, איש מקצוע שבא מגע עם הרבה רבנים, אמר לי, אחד הדברים הבלתי אפשריים זה לחשוב שלרבנים יש אגו. הוא אמר את זה כמובן בציניות. כן, זאת אומרת, זה הבעיה, שהאדם, אם הוא באמת אמיתי, אז הוא לא שם את עצמו במרכז של ההוויה. כן. זה לא גאווה. מתהלל. להתהלל זה גאווה? לא. כמו שכתוב, מעטי טילי שעשיתי כך וכך. אז מה זה המתהלל? הכוונה משהו שאתה אומר היה כדאי בשבילו להשקיע. זה הכוונה. זה נקרא מתהלל. אבל מתהלל בעושרו, בחוכמתו וכו', זה לא...
ובדעת השם?
דעת השם כן, כי זה מהות האדם.
הוא יכול להתעלל,
הוא יכול, ודאי. כן. לכן אומר הרב, כשהצדיק... אגב, יש באחד מהפנקסים של הרב, הוא כותב, המחשבות שלי עתידות לשנות את העולם כולו, ואני צריך להילחם נגד מתנגדיי. כשהגדול שבכולם הוא אני בעצמי, שאומר... מי אתה ומי מה אתה שתאמר כך. זה באחד הפנקסים, אני חושב שזה מובא בחדריו, אחת המהדורות של חדריו. כן, רבי נחמן, אני הכי טוב, אני מתאר את הכל, אני. אז או שהוא עם נרקיסיזם עצום, או שהוא צודק. כן, טוב. אני צריך להבין מה הבחינה של רבי נחמן. צריך להבין את הנקודה הזאת. הרי כל הזמן דבר, אני ומעולם לא היה גילוי כמוני וכל מיני דברים כאלה. מה הוא מתכוון? הוא היה אנרכיסט רוחני. כלומר, המודעות לזה ששורש נשמתו נמצא לפני הסדר. מה שנקרא מידת הכתר בקבלה.
כמו שהוא סבר גם בעניין של הצמצום.
שמה?
שאיפה שאין כלום, שאין סדר זה שם...
כן, למעלה מהסדר, נכון, 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 זה בחינה הזאת. זה למעלה מהסדר, כמו שהכתר הוא מעל הראש, הוא לא חלק מהראש. אתה שם כתר על מישהו, אז זה חלק מהראש שלו או לא? זה לא. זה מונח על הראש, אבל זה לא הראש. אז יש בחינה, יש אדם שהאחיזה הכרתית שלו זה שם. זה הכוונה, זה ההסבר לדעתי לכל הביטויים המוזרים האלה אצל רבי נחמן.
שהוא מעבר למציאות שלו.
שהוא, שורש נשמתו מעבר לסדר. לא, מה פתאום? יש, אצלנו הנשמות שלנו הן יותר פושטיות. זאת אומרת, זה נשמות שבאות מעולם היצירה, מעולם העשייה, מספירת החוכמה, מהחסד וכל, יש כל מיני הרכבות. שורש השורשים, אבל יש הבדל בין שורש לבין שורש השורשים.
הרב לימד שמאז ששת הימים, הנשמות שלנו הם בומבה של נשמות.
זה סותר מה שאמרתי? מה? תסביר. אמרתי, הפושטיות, כן. כן, אבל הפושטיות יכולות להיות ענקיות. יש לך פושטי במובן הזה שאתה בא ממקור מאוד מאוד ספציפי. אבל בגדול, כן? בסדר. קצת תפעילו את הדמיון, אני לא צריך ל... היום יש... עם בינה מלאכותית אפשר לעשות הרבה דברים. טוב. אז בואו נקרא את זה שוב. כשהצדיקים מאמינים בעצמם, בכוחם הגדול ובקדושת נשמתם העליונה, הם מוסיפים דבקות אלוהים, דבקות אלוהית, בציורים בהירים. כלומר, אחת העבודות, גם של האינטלקטואלים בכלל, זה למצוא ניסוחים קולעים כמה שיותר לדיוק, ואז על ידי הציורים האלה להוות נתיבים להתפתחות רעיונית. כן, הרבה פעמים אתה רואה אצל הקדמונים יש איזה רעיון שרוצים לומר ואין להם מילים לומר אותו. כמה דורות לאחר מכן באים אנשים חכמים ומוצאים את המילים, ואז זה הופך להיות חלק מהשיח. בסדר? טוב. אז זה מה? בציורים בהירים. ממשיכים על ידי זה לעולם שפעת חיים. כלומר, יש שפע שמגיע. שפעת חיים של קודש, של עונג ונחת. זאת אומרת שבלי העבודה הזו של הצדיקים, מרגישים אי נחת, מרגישים סבל, כן? כי עוד לא מצאו את הצדיק שהשיח שלו יכול לפתור את, את המתח הפנימי הזה.
מי מרגיש את הסבל הזה?
העולם. העולם מרגיש את הסבל. כן? אנחנו אומרים, אחרי ש... כשאתה אומר את זה ככה, אז זה נשמע אחרת. ואז זה משחרר משהו בנפש. יש ביטוי כזה. אז מה שנקרא, של עונג, שבעת חיים של
כל...
יפה, הלוואי וכל הדתיים היו כמוך. כן, זה נכון.
מה העבודה של הצדיקים?
מה?
העבודה של הצדיקים.
לעשות ציורים. להביא, כלומר, הדבקות שלהם יוצרת ציורים בהירים, שעל ידי זה מגיע לעולם שבעת חיים של קודש, של עונג ונחת. זה תפיסות, תפיסות, כן, מושגים. מה? הוא יכול להיות גם איש מעשה. פה אנחנו מדברים על הצדיקים בתור דבקים. זה הדבקות, כן. וסגולת רפואה, אריכות ימים, כלומר, הם מרפאים את העולם משברו, ואז ממילא החיים הופכים להיות חיים נעימים שטוב לחיות בהם, ואז יש אריכות ימים. כי אם החיים לא כל כך שווים, עדיף שיהיה קיצור ימים, חלילה. אבל אם החיים הם טובים, אז יש אריכות ימים. ברכת שדיים ורחם. כלומר, הברכה מתפשטת על כל מרחבי החיים, ובכלל זה שדיים ורחם. כלומר, הענקה וההולדה. ואור תשובה ושמחת מצווה מתרבה בעולם. ואז אנשים גם מרגישים שטוב להם להידבק בטוב, והם עושים תשובה. אז יש יותר תשובה בעולם.
בעצם שהצדיק...
אז זהו, זה כאן, מה שראינו בפסקה הקודמת זה שהצדיק מצטער. וכאן הכוונה שהצדיק כיף לו. כן? כי הוא מוסיף דבקות אלוהית. לא בגלל שהוא מוציא לפועל. כן? זה פועל מכוח הדבקות שלו. אז הדברים מתבררים. כן, זה כמו שלמשל, כשאתה רואה שאנשים מלאי שאלות, הולכים לרבי שלהם, ופתאום אין להם שאלות. נעלמו השאלות. מדוע? כי מה שהיה חסר להם זה הנוכחות של הרבי. זאת אומרת, יש שהצדיק הוא כזה, שעצם המפגש פותר כבר את השאלה, הציור מתיישר. אם אתה הולך, מה, לצדיק? לרבי, ויש לך יותר שאלות. אז סימן שאתה צריך רבי עוד יותר גדול. טוב. ציורים הכוונה מושגים, קונספטים. למשל, יש צדיק ורע לו. נכון? זה אחד הדברים, הסבל של הצדיקים. איך זה יכול להיות שיש כל כך הרבה עוול בעולם? כותב הרמח"ל, הנה יש לי בשבילך ספר, דעת תבונות. דעת תבונות מסביר את ההנהגות השונות של אלוהים בעולמו, הנהגת הייחוד, הנהגת המשפט, מושגים חדשים. המושגים החדשים האלה מתרצים הרבה קושיות. ברגע שאתה מאמץ את הציורים האלה, אז הרבה שאלות שהיו יכולות להיות לך נעלמות מעצמן. בסדר? התשובה הכלל עולמית תלויה בהרבה גורמים, אחד מהם הצדיקים. כן. טוב, בואו נראה את פרק כ"ח. כן.
הרב, אני
שואל
שאחד, אני מקבל את הדיבור של ואני תולעת ולא יש שכתוב משה לא ידע כי קרא לו פניו, הרי גם מה שהרב תלמד, שאנחנו מכירים את הבורא על ידי הדיבור, זאת אומרת אם התורה היא סוג של דיבור, אחרת מסוכן שאדם יהיה שישר מכיר את המקור, כי מי יודע אם אנחנו כלי קדוש, אז אנחנו דרך הדיבור ודרך אבותינו הקדושים,
לא הבנתי את החלק השני על משה. אתה אומר, משה לא ידע כי קרא נור פניו, מה זה קשור לדיבור?
זה קוראים פה שחלק מהכלי של האור שעובר דרכו, הלבד, אם הבנתי נכון, זה שבעצם משה כאילו כביכול, אם הבנתי, לא מודע לעצמו אפילו, בגלל שהוא ענב אמיתי. ולכן אני
שואל
שבעצם יצא ש... וגם דרך הנוכחי תולד ולא איש דוד, שאולי באמת החרב, דבר הרב מסתברים,
הענווה האמיתית זה שאדם יודע מי הוא. כי הרי מה זה הגאווה? שאדם טועה ביחס לעצמו. יוצא שהענב הוא אדם שיודע מי הוא באופן מוחלט. ולכן הוא גם יודע את ערכו. ולכן הוא יודע שכדי להגיע לידיעה של ערכו, הוא צריך לעבור דרך אנוכי תולעת ולא איש, או הוא משה לא ידע. ששני הדברים האלה הם אסטרטגיה כיצד לגלות מי אני. כי באמת זה נכון שדוד הוא תולעת ולא איש. וזה נכון שמשה הוא כלום לעומת ההערה שעוברת דרכו. זאת האמת. ועל ידי כך הוא יודע מי הוא באמת. ואז הוא מלא ביטחון בכוחו. ובמילים אחרות, האמירה אני ענב היא אמירה אפשרית. בניגוד למה שחושבים שהענב צריך לחשוב שהוא לא מה שהוא. אתה איתי?
כן, אני מנסה להגיד לרב כתוב, כי אני מנסה להבין שאם אנחנו מדברים את דברי דוד כפשוטה מניח, שהוא תולעת, אז אפילו תולעת קטון הוא מה אנחנו ביחס אליו, אבל יצא שם באווירה ההשוואתית שמקביעים את דוד דווקא בגלל שהוא יצא שהוא הנמיך את עצמו מכל האחרים, אבל זה פרדוקס, כאילו ככל שהוא אמר שהוא יותר גרוע ושפל,
הוא לא אמר גרוע ושפל, הוא אמר שאני תולעת ולא איש. זאת אומרת, ההכרה שלו היא שהוא לא מייחס שום מעלה לעצמו, אלא מצד מה שהקדוש ברוך הוא נותן בו. ואז אם זה מצד מה שהקדוש ברוך הוא נותן בו, הוא חייב לכבד את המעלות האלה שבו. טוב, זהו.